One, two.
כן, בוקר טוב. לפני שנתחיל, נציין שדובר צה"ל התיר הבוקר לפרסום שרב סמל ראשון במילואים אלון פרקס, לוחם מילואים מחטיבת הצנחנים 646, נהרג אתמול בהיתקלות בשג'עיה שבצפון רצועת עזה. פרקס מקיבוץ קברי שבגליל המערבי, שרת בגדוד, היה בן 27 בנופלו. בתקרית הזאת נפצע גם לוחם מילואים נוסף מהגדוד באורח קשה, והוא פונה לקבלת טיפול רפואי. נאחל לו בריאות ונתפלל לשלומו. בוקר טוב.
כן, לא כזה טוב, אבל בוקר.
כן, גם הידיעה הזאת, וגם הבנתי שהוכרז ארן אתמול בהפועל תל אביב בעקבות השלשה של הרפר.
עד כל, בואו לא נגיד את זה באותה נשימה.
בסדר, אוקיי. בסדר.
אמיתי, נכון? כאילו בלי...
אוקיי, נו, בסדר.
כל הכבוד לספורט.
אוקיי, אבל...
בכל זאת, כאילו...
אל תצמצם את האירוע.
אני לא מצמצם, בוא ניקח שלוש... תקשיב, אתה רוצה... כל השעתיים מדבר על המשחק, אני מאוד אשמח. הוא רוצה שר, כבר רוצה בריק זהב. כך שר, בריק
זהב. כן, בוקר טוב. בן כספית נמצא איתנו. תגובה ראשונה שלך בעקבות הקריסה של הפועל אמש. כן, בבקשה.
שמע... אתה יודע, אני תמיד מסדר לעצמי שיהיו לי גם סיבות טובות לשמוח במקרה של ההפסד. אז חזכתי 12,000 שקל אתמול. זה אמיתי לגמרי. שקל לא פחות.
12,000 שקלים חזכת?
12,000 שקלים שחזכתי.
איך חזכת מהמשחק הבא שאמור היה להיות איפה?
שני המשחקים, אני הייתי הולך לשניהם כמובן, גם למשחק במכבי. לצערי הרב נשרחים אחריי 3 ילדים. ובאשר אלך, זאת אומרת, בגדול אני נשרח אחריהם, כן, זה... הרגלתי אותם השנה, אמרתי, רק שנה אחת נחיה כמו עשירים, לשבת על הפרקט, ואת כל השאר תחשב בעצמך. זה אחד. שתיים, זה לא ממעיט מזה שהפסדנו. כמו, אני לקחתי את זה מאוד 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 ללב, עד כדי כך שחשבתי שאלקה בליבי במהלך המשחק, כי הוא משחק היה מאוד מותח, אלא מה?
כן.
כהרגלי... ב-64 וחצי השנים האחרונות, מיד שנגמר המשחק, הפסקתי לאכוב אותו, הפסקתי, כאילו, עשיתי הרצאה ארוכה לילדים, עכשיו מסתכלים רק קדימה, חסך הרבה כסף, שנה הבאה נתקן, לקחנו את היורו-קאפ, ואני באמת לא... מה שכן, הייתה לי, תסתכל...
מה שכן.
מה שכן, מה שכן. תסתכל לי על הטוויטר, הייתה לי חוויה שהמתיקה מאוד מאוד, מי שרואה את החיוך שנמרח לי על הפרצוף כשאני רואה אנשים כאלה, אז נתקלתי במחצית, בחוץ, במחת 188, הגדול מהחיים, אלוף משנה אור וולוז'ינסקי, שסיים תפקיד של שום כזה, ודאום, שהיה במשחק כועד הפועל ירושלים, ואני הצטלמנו איתו, הוא הולך עכשיו למבל, אני יצא לי להיות ולראות אותו בפעולה עם החטיבה שלו, אני אומנם משבע, שזה כמו הפועל ומכבי, אבל חטיבה מפוארת, שכמו שאומרים, הוא משלם כבר שנתיים כמעט, ארנונה בכלל בעזה, הם כמעט לא יצאו משם, וזה, והצטלמנו, וזה פשוט חימם לי את הלב. וזהו, והפסדנו, חצי גמר, נקווה שהפועל ירושלים פרקו את מכבי, או כמו שנהוג להגיד אצלנו, פאק מכבי, אתה יכול להתקדם אליהם, כן אתה רוצה, לא ראיתי, שלחתי לי אמבולנס, כי אני שלחתי לך אמבולנס, בוא, לא דיברנו על זה,
כן.
אחרי גמר הגביע, כן? אולי יהיה גם אפשר קצת לחלוק גם קצת את זה, כי בכל זאת, לא הייתה לנו תוכנית אחרי.
הייתה אתמול.
אז אני שכחתי.
כן, אתה שכחת, אבל...
אני כבר עכשיו כל עכברי 188 אבל, עכשיו מציקים לי.
לפי החוקים שלנו, אם שכחת, תוכנית זה נגמר, כאילו אי אפשר להיזכר מאוחר.
אבל ראית ששלחתי לך גם אמבולנס, ואחר כך, הוספתי לו זקה ואחיה.
כן, זה יפה, זה יפה, ואתה צודק, זה באמת לא נעים, הייתי במשחק, עם ילדיי, היה נחמד.
איפה זה היה? בבלומפילד, לא?
בבלומפילד, כן.
תגיד תודה שלא נסעת לירושלים, אני נסעתי חצי גמר גביע המדינה בכדורסל לארנה בירושלים. וחצי גמר גביע המדינה בכדורגל לטדי בירושלים. עדיף לחזור מבלומפילד מהפסד.
אוקיי, בסדר, תשמע, אין מה לעשות, זה מה יש. נהננו מעצם המשחק, ברוך השם.
התחלת, נהיית הפועל, מההשתתפות.
כן, מההשתתפות. טוב, בוא נתקדם. עזוב, זה לא התחום שלנו, כאילו הבוקר, זה לא...
זה התחום שלי, אתה הרי, גם אם תראה, תיכנס הביתה והרפר יישב לך בסלון, אתה לא תדע שזה הוא.
בדיוק, אני יודע, טיל הרפר. יש טיל הרפר, זה מה שאני יודע.
טיל אוילנשפיגל.
כן, תראה, אני מתלבט אם לפתוח בזה שהחרדים כנראה, לפחות חלקם פורשים. יש דיבור כזה, הרב לנדה...
הם יפרשו דקה אחריי.
שהם זה... תראה, גם אם הם פרשים...
דקה אחריי, אני מגיע אותך, הלו, אין, no story, לא יפרשו. זאת אומרת, יפרשו.
יפרשו, אבל... בדיבורים הם יפרשו. להפיל את הממשלה לא יפילו.
בוא נאמר, גפני הולך עכשיו אל מחוץ הקואליציה, בהליכת שתי וערב כזאת של ציפור, הוא יגיע בעוד... בזור אמצע 26 הוא יצא החוצה.
הבנתי.
הם עבדים נרצאים של ביבי, אפילו... אני יודע שזה מרחיק לכת יותר ממך.
תראה, אני אגיד לך את האמת, זה שאתה רגוע להפך, זה מלחיץ אותי. אם היית בדרמה, וזה הייתי, אוקיי, כרגילו בדרמה, סוף עידן נתניהו לא יקרה כלום. עכשיו שאתה רגוע, זה מלחיץ אותי, אתה מבין?
אתה אומר, אני בעצם עושה הפוך על הפוך.
זה מה שמלחיץ אותי. אם אתה רגוע ואתה אומר, זה לא יקרה, אז אני מתחיל להילחץ. אם אתה לא אומר, תם עידן נתניהו, אני מתחיל לבדוק מה קורה פה. אתה מבין?
אז אני רק רוצה להגיד, אני לא עושה הפוך על הפוך, אני באמת חושב ככה.
לא שאתה עושה בכוונה.
אם כן, אני אוהב את הרעיון
שלך. לא שאתה עושה בכוונה. אני אומר, תודעתי, תודעתי.
אותנטי, אתה אומר.
כן, בדיוק, אתה מבין? זה מלחיץ אותי. בסדר, טוב, בוא נראה. אני לא מאמין שעכשיו תוך כדי המלחמה זה יקרה. אני מעריך שאנחנו עכשיו במאמץ מרוכז של חודשיים, שלושה, בעזרת השם, שאנחנו מסיימים את האירוע הזה עם חמאס, ובעזרת השם גם עם האיראנים. אני לא רואה את זה הולך להסכם עם האיראנים. אני לא רואה את זה הולך להסכם. האמריקאים, הבנתי, מאוד מיושרים גם בנושא עם חמאס וגם בנושא עם האיראנים, באותו ראש איתנו, שזה משמח, זה מה שאני מבין, ואני מקווה שככה זה ימשיך ולא ישתנה. האיראנים כמובן ממשיכים לעשות את המניפולציות שלהם, אבל אני מקווה, מאיזה חודש אנחנו? יוני? כן. יולי, אוגוסט, ספטמבר. עד ספטמבר, בעזרת השם, הנה, תרשום בבקשה, תרשום, יש לך את זה, בטלפון משהו, פתקיות, כן. תרשום. בעזרת השם בספטמבר, בעזרת השם בספטמבר נהיה במקום אחר, אוקיי? עכשיו, אני גם הייתי מצפה שישראל, שמר נתניהו ראש ממש...
אגב, בספטמבר באמת נהיה במקום אחר.
איפה נהיה?
נהיה בסתיו.
כן, בסדר, אוקיי, אני אומר שבחינת המלחמה וכל האירוע. אני במקום נתניהו, אגב, הייתי מודיע, אני לא יודע אם זה חכם או לא, אבל לשקול, להודיע, גבירותיי ורבותיי שם בחמאס, רק קחו בחשבון, שאם אתם ממשיכים עם המניפולציות שלכם, של הפסקת המלחמה, ושל הפסקת הסיוע הומניטרי החדש, על ידי האמריקאים וכל הדבר הזה, אל תתקשר אליי, איך זה הולך? אל תתקשר אליי, לא לפנות אליי, לא לדבר אליי.
נספסתי, למי אתה אומר את זה?
לחמאס. אם אתם עוד פעם חוזרים לעניין של הפסקת הסיוע הומניטרי והפסקת המלחמה וכל הדבר הזה, לא לפנות אליי, לא לדבר אליי, לא לפנות, לא רוצה לשמוע יותר. אנחנו עכשיו נלחמים, אוקיי? אל דברו איתנו יותר על השטויות שלכם. גם האיראנים וגם החמאס, כל היום בלבלים את המוח, כן, אבל לא, כן, אבל. החמאס יענה, כן, אבל. כן, אבל, תלכו להזזל. זה מה שיש לי להגיד. בוקר טוב.
זהו. תשמע, הייתי בונה על... קודם כל, די מדהים אותי לבחח שאתה באמת מאמין שאתה עוד חודשיים האירוע של החמאס ייגמר.
חודשיים, שלושה.
שלושה. אתה יודע מה? ככה ארבעה. אין לתאר איך אתם... אני לא חושב שאתם מטומטמים. אני באמת לא חושב, כאילו, בסוף, אתה, יש מטומטמים במחנה שלך, וגם יש גם בשלי. זה לא עניין של טמטום, אבל זה עניין של איך אמר איינשטיין, אם אתה עושה פעם נוספת משהו, את אותו דבר, ומצפה לתוצאה אחרת. חמאס לא ייגמר בו, לא שלושה חודשים או ארבעה חודשים, גם לא חמישה חודשים.
זה לא מה שאמרתי. לא אמרתי שהוא ייגמר, אמרתי שננצח.
כן, אוקיי, סליחה על זה, שננצח. המצב יהיה דומה מאוד לעכשיו, אולי יהיו קצת פחות חמאסניקים, אבל הם מגייסים כמה שהם רוצים. מה שכן יכול להיגמר זה בינתיים החטופים, והלגיטימציה הבינלאומית שלנו שמזמן נגמרה, ואגב מבוססת את כל האמירות המטורפות של ערוץ 14, שעל כל... תקשיב, אני יכול לשאול אותך שאלה, אבל...
בבקשה, שאלות, בוא נעשה לה, בוא לשאלות, שלב השאלות.
איזה סופה אתה רוצה?
בוא נתחיל בשאלות בעברית, בבקשה, בן כספית, 103, מעריב.
מעריב,
בניוז, בניוז, אתה יכול לכתוב בניוז, זה לא רע.
לא רוצה בניוז, כי הדבר הבא אני...
בדניוז, יכול לעשות בדניוז.
גם אני אתחיל למכור פרסומות וזה גם מרע.
תמת למכור פרסומות,
תגיד.
תמת, זה מדגדג לך, תאמת. תאמת מדגדג לך, בן, תאמת, בן, תאמת, תאמת. מדגדג לך או לא מדגדג לך?
תגדיר מדגדג, אז אני אענה לך.
כי אתה אומר, זה מתחת לפנס, זה מתחת לפנס, יש לך פלטפורמה, יש אנשים שרוצים את הציבור שלך, ואתה אומר, כאילו, למה לא? אני כותב תוכן שיווקי, מה הבעיה? עמוס שוקן מותר לו? אני לא מבין. נוני מוזס מותר לו? כאילו, למה לבן כספית אסור? תסביר לי את ההיגיון, למה לך אסור? מה הבעיה?
טוב, אבל רגע, נשים בצד, מילואים ניקים, אני לא לוקח בשום מקרה, נכון? 1,500 פלוס מע"מ, אוקיי. כי קודם כל, מה זה מדגדג? אתה לא מבין אותי, אתה אף פעם לא הבנת אותי, אתה לא יודע לקרוא אותי, וזה מאוד מוזר, אתה משדר איתי 6-7 שנים. אני באמת לא עובד בשביל כסף. אמיתי. מצד אחד, יש לי חרדת פרנסה שאיתה נולדתי, ואיתה אני אמות, תן לי עכשיו 100 מיליון דולר, חרדת הפרנסה תישאר. אתה מכיר את זה? אתה יודע למה אני מתכוון?
כן.
היא תישאר. לא יודע, היא תישאר.
אל תשכח שאני נפלתי בחיים, ויש לי, וזה הגביר לי את החרדה.
אוקיי, אני מבין מה אתה אומר. אני לא נפלתי נפילה כזו, אבל נניח שלמדתי משפטים, הייתי אומר לדורון ברוש, חברי דאז, אני אשיג לחם, ואתה, אם אתה יכול לקנות לי ממרחית. ממרחית זה הנוטלה של פעם. וככה עברתי את הקדם משפטים. אבל אני... כסף, הכסף נוזל ממני בכמויות. תגיד, יש בן אדם נורמלי שהוא בסך הכל שכיר, שהולך עם הילדים שלו למשחק כדורסל שעולה לו 6,000 שקל? אין.
יש.
אוקיי, בהנחה שאני נורמלי.
כן.
אז הנחה קצת על...
בהנחה הזאת יש, במציאות אין.
ישבתי עם חברים טובים שרוצים בטובתי, ואמרתי, תגידו, אמרתי להם בדיוק... למה שאני, כי התחלתי להסביר להם שאם בקשת יודעים למכור פרסומות ואחר כך לעבור לחדשות, והחברים שלי, וגם אני, זה, אני לא קשת, אני בן אדם אחד, אין אצלי מנגנון, אין אצלי חומה, אין אצלי הפרדה, אני יודע שאם אני אמכור עכשיו, לא יודע מה, לבית חולים איכילוב, זה, אז בפעם הבאה, אם יהיה לי משהו על איכילוב, בתת הכרה בלי שאני מרגיש, אני לא אהיה אותו אחד שהייתי אם לא הייתי מקבל כסף, כי בסוף, אתה מבין, זה לא המחלקה, זה בסוף הולך לארנק, בטח הייתי נותן את זה לעובדה. בקיצור, לא מדגדג לי, אני כן הרהרתי בזה, כי יש גם היגיון מסוים במה שאתה אומר, יש היגיון מסוים, ואני לא אלך לשם. אני אומר, ילדים שלי כועסים, אבא, מה עם הירושה? אני אומר להם, מה הבעיות? איזה בעיה יש לכם עם הירושה? אנחנו שורפים אותה עכשיו, הכל טוב. ולמה הגענו לזה? ואיפה היינו בכלל? ועל מה דיברתי?
אין לי מושג, אבל אתה תמשיך להיות צדקן, ואני אמשיך ברוך השם.
אני לא... ליהנות.
זהו,
פשוט. א', תהנה, זה נהנה וזה... רציתי לשאול אותך שאלה, ואז...
כן, בבקשה.
זה נהנה וזה אינו חסר. תגיד, שולחים לי כל הזמן את התמונות, שכל הערוץ שלכם על זה, חוגג את זה ממש בצורת פטישיזם מטורף.
כן.
אבל אתה במיוחד, תגיד, לראות בניין נופל בעזה, זה ממש עוררות מינית?
לא, זה לא עוררות מינית.
אורגזמה כזה?
לא, לא.
כי ככה זה נראה ונשמע.
לא, זה לא עוררות מינית. לא, אתה מפרש את זה לא נכון. אבל...
אני שואל.
אבל... אני אגיד לך שבאופן כללי, ברגע שאני רואה שאנחנו מכים באויב, שוק על ירח, אני מאוד שמח מזה. מאוד שמח. אני חושב ש... כמו שאמרתי לך, לעולם לא עוד, זה אומר שמי שעשה כזה דבר יושמד. יושמד, ואני מאוד שמח שמשמידים את האויב. אני ככה רואה את זה, פשוט מאוד. אני חושב שיש לנו אני אויב... אויב סטני, אויב סטני, שרוצה להשמיד אותנו, ממש רוצה להשמיד אותנו. ואם אתה לא מבין את זה, ואם אתה לא מתנהג בהתאם, אז הוא ימשיך להשמיד אותך. אני הרי כל השנים אמרתי, אם אנחנו לא נהיה כובשים, יכבשו אותנו. אמרתי לך את זה אין סוף פעמים בשידורים פה. ובסוף זה בדיוק מה שקרה. לא רצינו ללכת בסמטאות ג'באליה, אז הם כבשו אותנו, ועכשיו אנחנו מחריבים את ג'באליה. כל הפנטזיה של השלום נגמר בזה שאנחנו מחריבים את עזה, כי אין ברירה, ובסוף צריך להשמיד את האויב שלך. זהו.
טוב, אני לא התכוונתי להיכנס לוויכוח הזה, אבל אם כבר אתה אומר,
זה לא עוררות מינית.
אותי...
אבל זה לא עוררות מינית.
זהו, שזה, זה, כי זה, אז אני רוצה רק לפנות תשומת לבך.
כן.
מתבונן מהצד שככה זה נראה, ואגב, אוקיי. כמו שאתה כל הזמן צועק, מצטטים אתכם, כן, מצטטים אתכם, אתם מאשימים את יאיר גולן על השלוש מילים המיותרות, אתם לא, אם היית מבין כמה התמונות האלה, שאתם, שאתם רוקדים דבקה מסביב לדבר הזה, עושות לנו נזק בעולם.
לא רואה את עזוב, זה, לא רואה עזוב, שזה מעדד בעולם, לא?
אז תיכנס קצת לפידים, וזה אני לא...
שולחים לי כשכן, שולחים לי את זה, זה מעט לא מאוד פעמים.
תשמע, גם אני אוהב שמחריבים את האויב, אפילו הוכחתי את זה בזמן אמת, החוכמה הייתה להכיר את המזרח התיכון, ולדעת שרוצים להרוג אותנו, ולדעת שרוצים להשמיד אותנו, לפני השבעה באוקטובר. ואני רק רוצה להזכיר לך, שכשאני הקראתי, עשיתי פה קמפניה שלמה של שנים, שזה השקט הוא מקסם שווא, שהם בונים מפלצת, שמי שהולך להירדם עם חמאס יקום עם חיזבאללה, שיהיו הרבה מאוד, שיש איזה רמטכ"ל שעוד לא יודע שיהיו אצלו מאות ואלפי קברים וכולי. אני עוזב אותך, כי אני בניגוד לך לא הולך עליך, כי אתה עדיין, אני מדגיש את המילה עדיין, לא מקבל פה החלטות. היה מישהו אחר שצפצף על זה, והמשיך לגדל את כלב המחמד, את הצ'יוואוות מחמד הזאת שלו, עד שהתברר שזה דרקון. ולכן, עכשיו זה נראה לי טיפה, אתה יודע, קצת לא בזמן לנקום, אתה יודע, לרדוף עכשיו אחרי הרוח, אחרי שכבר קרה האסון הכי גדול שלנו מאז השואה. ודבר השני והאחרון זה, שמע, הרסנו, הרגנו, עוד בניין או פחות מבניין כבר לא נותן, אתה מכיר את חוק התפוקה השולית הפוחתת? בשלב מסוים,
כן, כן.
מכל החורבן וההרס עכשיו שלנו, שאל תתבלבל, אני בניגוד לרבים מאוד במחנה שלי לא מזיל דמעה על מה שקורה לעזה, אני כן מאוד לא אוהב, משתדל לראות את הילדים המתים, מודה מדחיק, אבל לא מזיל דמעה על מה שקורה להם, הם הרוויחו את זה ביושר, אבל אדם אחראי צריך לדעת, לדעת את הרגע שבו, אם הוא ממשיך, הוא מגדיל את הנזק, לא את התועלת, גם בכל מה שקורה לנו בעולם, ומה שקורה לנו בעולם, זה דברים איומים. איומים, תעזור, ברמה הכלכלית, ושיתוף פעולה, וזה, כאילו, קנדה עכשיו חוקרת, קנדים, ישראלים, ששוטו, זה, לך תדע לאן כדור השלג הזה התגלגל, okay. זה דברים שלא קרו בחיים, אבל בעיקר, אני מדבר על החטופים. זהו.
אוקיי, אז אתה יודע מה? זה דבר נפלא מה שראינו פה עכשיו.
מה ראינו?
פשוט דבר נפלא. ראינו מצד אחד, איך אתה אומר, על הקונספציה שהייתה קודם, שאתה אומר, היה צריך... יואב, שלחתי לך איזה שני סינקים, תראה. שהיה צריך לזהות את האויב קודם, ואתה צודק. ואתה צודק. ואני חושב שכולנו אשמים, גם אתה וגם אני, למרות שגם אתה וגם אני יחסית, יחסית, מי יותר מפחות היינו מפוקחים, ויש אנשים שהיו, סמוטריץ' היה מאוד מפוקח, אורית סטרוק הייתה מאוד מפוקחת. אתם עושים כמובן הפוך, כן? מאשימים את סמוטריץ' שהוא אמר חמאס וכל השטויות האלה, אבל ברור שסמוטריץ' היה נץ כל חיה ורצה לכבוש את עזה ורצה לפתור את זה ואמר, והכל מניפולציה, כמו שעכשיו אתם עושים עם ביבי. אבל בסדר, נעזוב את זה, אני לא אגיד עוד פעם, אמרתם עם ביבי וזה. אוקיי, בסדר. כולנו, כולל נתניהו, כולל כולם, ואני יכול להקריא לך את איילנד, כן? שלצורך העניין, סתם דוגמה. איילנד ב-2018. עזה הפכה למדינה דה פקטו, וההתפתחות הזאת טובה לישראל, שכן עדיף להתנהל מול ישות מדינתית. ניתן להגיע להסדרה אמיתית עם הממשלה בעזה. יש מפגש אינטרסים בין ישראל לחמאס. סתם דוגמה, כן? של איילנד, נותן לך איזה... ניר דבורי, ניר דבורי, כן? שעכשיו מדבר על סמוטריץ' שאמר, מבקר וכל מיני כאלה. תקשיב, ב-2021, כמה חודשים לפני שומר חומות, 3 חודשים לפני, איך יש סינואר, מנהיג חמאס בעזה, פרגמטי מאוד. הוא מוביל תהליך של עזה תחילה. קודם טיפול בקורונה ובכלכלה ברחבת התושבים לפני מלחמה, מול ישראל ניצב עכשיו מנהיג שיש דרך לדבר איתו ולייצר איתו הבנות, והדבר יכול להשפיע מאוד על עתיד הרצועה בתקופה הבאה. כלומר, מה שאני אומר, בוא, אל תגיד לי עכשיו, אתה כן מקבל החלטות, אתה לא מקבל החלטות. הגיע הזמן שאנשים שמשפיעים על הרוח הציבורית שמשפיעים על הציבור, בתקשורת למשל, יקבלו אחריות על הדברים והמעשים שלהם, ועל מה שהם אומרים. שכשאני אמרתי שלאמנון אברמוביץ' יש דם על הידיים, בגלל שהוא היה מהראשים של אלה שהובילו את הגירוש מרצועת עזה, כן?
היה אמת בדברים שלי. אתה לא יכול לבוא ולהטיף ולעשות ולשבת באולפנים ולדחוף למהלכים, להשפיע על מקבלי ההחלטות, ואז אחרי זה לבוא ולהגיד, לא, אני רק עיתונאי, אני לא עשיתי שום דבר. זה לא עובד. זה לא עובד. שאנשים יקחו אחריות. אבל זה מילא, אני רק, זה רק, זה רק הפתיחה. זה רק הפתיחה. בסדר, כולנו עשינו טעויות לצורך העניין. לוקח גם על עצמי, אוקיי? כולנו עשינו טעויות. השאלה היא מה אחרי השבעה באוקטובר? אחרי השבעה באוקטובר, עוד פעם, אתה מתחיל לדבר איתי על, על אם אני נהנה מההרס על חמאס? על החטופים עכשיו אתה מדבר? על הבינלאומית? הרי כל הקטע של החטופים היה בדיוק בשביל זה שלא נעשה להם את זה, בשביל שלא נשמיד אותם. זה בדיוק המניפולציה של האויב הסתני הזה, של העמלק האלה. זה בדיוק האירוע. ועכשיו נבחן הבן אדם. מילא אני נותן לך, משחרר אותך בהקלה, נותן לך הקלה, איך זה נקרא? של לפני משורת הדין על מה שהיה לפני השבעה באוקטובר. אחרי השבעה באוקטובר אתה ממשיך לדבר איתי על הדברים האלה? על המערכת הבינלאומית? על ההרס של הכאב של האויב? על מה שאנחנו עושים? על היחיד שהתפקח פה זה נתניהו. אני לא מדבר איתך על מה שהיה קודם. איך אתם במשך שנה, כבר שנה וחצי, אומרים, יאיר לפיד עובר מאולפן לאולפן ואומר להפסיק את המלחמה? אתם מטורפים! איך אתם מדברים על ללכת לבחירות עכשיו? איך אתם מדברים לעשות את כל הדברים האלה? עושים את ההפגנות שלכם? להיכנע לתכתיבים של חמאס, לא להשמיד את חמאס? איך אחרי השבעה באוקטובר, אחרי שהכל ברור, אחרי שאנחנו רואים מי האויב הזה, שהוא חי בספרות של הג'אליה, זה אפילו לא אסלאם, זה ג'אליה, כן? עם האתוסים של הכבוד שלו וכל הדברים, פסוקים מהקוראן ומוחמד ולהשמיד וחי ברל יהוד וכל הדברים האלה, שאשכרה אנסו ורצחו ילדים. אתם עוד מדברים? אתם מדברים באותם מונחים של קודם? אתם נורמליים? על זה אני אומר שפו לנתניהו. על זה אני אומר שפו, שהוא למרות כל המסע והקמפיין שלכם, שלא להמשיך את המלחמה ולהפסיק אותה, ולא לעשות בצפון, ולא לעשות מלחמה אזורית, ולא איראן, ולא נסראללה, ולא הביפרים, ולא רפיח, ולא זה, ולהפסיק את המלחמה, ואין לנו מה להשיג, והשמטנו וכל זה, אתם לא התפקחתם. זה האירוע. זה, אתה יודע מה? זה יותר אירוע ממה שהיה קודם. זה הרבה יותר חמור. אנחנו עכשיו בנקודה המכריעה, ופה אתם נכשלים.
זה היה סטנדאפ, אבל ברמה A-list לדעתי. A-list, ופה אתם נכשלים. שמתם לב לקונספט. יש את האורנים הקטן שזה הוא מנסה, אגב, יוסף כמובן איתר את המשפט, את השליש, שלוש מילים שהבאת ממני אתמול, כדי להוכיח שאני משתף עם חמאס ולא נתניהו, וזה כמובן דובר על הוויכוח הגדול שתינפת את צהל בכל הכוח עם הפוגרס והאיגי וההתחממות.
נכון.
בכל התוכנית ההיא, אנחנו משדרים שעתיים, נכון?
כן.
לא נאמרה מילה עזה וחמאס פעם אחת. אבל זה בסוגריים. אז זה האורנים הקטן, זה אני אשם, גם בן כספית. האורנים הגדול זה כולנו אשמים. ובכן, צר לי לאכזב, שתו כוס מים, שבו, אל תיקחו את זה קשה, לא כולנו אשמים. רק אחד אשם, זאת אומרת, יש שתי ספרות של אשמים, יש את האשמים המבצעיים והמודיעינים שהם אנשי המקצוע, וזה ברור, וכולם קיבלו אחריות, חלקם כבר לא איתנו, ויש את האשם העליון, שהוא עצמו הסביר, אגב, הוא גם אמר, עכשיו תנו, נתניהו יתפקח, כן, ברור. הוא גם אמר לוועדת וינוגרד ולאולמרט, מי שתיקן, מי שקלקל לא יכול לתקן. לבחירות אנחנו רוצים ללכת? אנחנו חבורה של אידיוטים, אפסים, חדלי אישים ומטומטמים, אני אדבר עליי עכשיו, כן, עליי, אני מנהיג את החבורה הזו, שלא הלכנו עוד לבחירות. הן מדינה בעולם. מצפון מקדוניה והדרום זימבבווה, שלא הייתה הולכת לבחירות חודש אחרי האירוע הזה, וחלק ניכר מהמנהיגים שהיו מובילים את עמם לאירוע הזה, היו מבצעים חרקירי, בראשם כמובן היפנים. כולנו, לא כולנו. אחד. וסמוטריץ' שהוא נץ, אני לא מתווכח, מדובר בנץ. קטנצ'יק אמנם, אבל נץ. שרימה את הצבא, אבל נץ. שהשבק הגדיר כטרוריסט, אבל נץ. מסכים לנץ. אבל הוא קנה מנתניהו את הסחורה הבאושה והמאופסת והפחדנית שהחמאס הוא נכס. ואף אחד מאיתנו לא רוצה לגמור את המלחמה. מה שאנחנו אומרים זה שבתצורה הזו המלחמה נגמרה מזמן. אתה לפני יומיים או שלושה או ארבעה אמרת בפטריוטים, מישהו שלח לי את זה, כבר לא זוכר איפה זה, שאיזה יופי, מאז שחפנו רמטכ"ל אין הרוגים, לא, יש הרוגים, יהיו הרוגים, גדולים לא, וחזקים
לא
מאיתנו.
לא,
לא אמרת, אז אני חוזר בי. אז יכול להיות שדמיינתי. אנחנו צריכים להמשיך להילחם בחמאס נונסטופ, אחרי ש... אנחנו מימנו את החמאס, הנה לקחתי גם אני אחריות, אתה רואה? אנחנו גידלנו את החמאס, ואלף ואחד אנשים אמרו לו כל הזמן, מבין כספית הקטן, עד אביגדור ליברמן וגדי אייזנקוט, האזרות בשנה שלפני גדי אייזנקוט בחיים, אני מכיר את האיש 30 שנה, שמאלנו לא וכו'. הוא דיבר על יום כיפור, אמרתי לו, גדי, אתה מגזים? הוא אמר לי, בן, זה ערב, אנחנו בערב יום כיפור. אף אחד מאיתנו לא יודע בדיוק איפה זה, אבל אני מנסה להגיע לנתניהו. אז עכשיו הוא התפקח, הוא התפקח, צריך לעוף הביתה. הוא צריך לעוף הביתה, וזה לא כולנו אשמים. בסוף יש מישהו אחד שהוא מקבל ההחלטות, ואין טוב מנתניהו שיסביר את זה. אבל, אני רוצה להגיד עוד משהו אחד קטן, כי אנחנו כל הזמן על זה, אבל אנחנו שוכחים איזה יממה, איזה יממות עברו עלינו פה מתחילת החג, נדמה לי 7 או 9 נרצחים. השר איתמר בן גביר, שהמושג ליצן גדול עליו ב7 מספרים, מוביל אותנו, עזוב עכשיו רגע את האויבים מבחוץ, לכאוס ובוקה ומבולקה מבפנים, ואתה רואה משטרה שלא מסוגלת להוריד בן אדם מהגג בלי שהוא יקפוץ ממנו. אתה רואה את משטרת כפר סבא פה, ואני פונה אליך שוב, מכובדי סגן ניצב, לא זוכר את שמך, מפקד משטרת כפר סבא, אתה באמת חושב שזה הגיוני לעצור כל הזמן, וכולל להקות, ולשלוח למיון את האנשים המסכנים שמקריאים שמות של חטופים מול הבית של יואב קיש, ולהזניח את כל שאר הזירה שאין שוטרים פה? זה מה שמעניין, זה הדבר היחיד שמעניין אותך. תגיד, אתה רוצה קידום אצל בן גביר? ולכן אתה מועל בתפקידך. אז בוא, אני רק משמיע לך, זה 3.5 שניות, רגע אחד, ויש, אחד היתרונות שלך זה שיש כאלה רגעים אצלך, של גילוי לב, זה היה מזמן, ממש מזמן, על המשילות, עזוב חמאס, על המשילות, על מה קורה פה. ואני קראתי לזה, סליחה שאני אומר את זה.
אני אומר לך, ביבי אשם.
בסדר, נפלא.
אני אומר לך, ביבי אשם.
אתה צודק גם,
הוא 10 שנים פה, והיא צודקת, וצריך להגיד את האמת. יש פה בעיה של משילות, בדרום ובצפון, והם מסתננים, וכל הדבר הזה לא יכול להימשך ככה. סליחה שאני אומר את זה, אבל צריך להגיד... בוא, אנחנו לעצמנו, אנחנו רוצים להגיד את האמת, אז בוא נגיד...
נדמה לי שהאינסרט, לא יודע אם אתה תזכור אותו, כי יושבת שם אגר סידס, אגר סידס של הצד שלי, אתה מכיר אותה?
כן, אז זה לפני הרבה שנים.
אז נדמה לי שאתם מדברים לך בזמן ממשלת השינוי, שאגב, אני מזכיר,
לא נראה לי שזה בזמן ממשלת
השינוי. אני כמעט בטוח, אני אבדוק לך את זה, שהצליחה בכל זאת, הגיעו אנשי מקצוע, אחד זה גלוביץ', אחד עומר ברלב, הקימו, פשוט הקימו אנשי מקצוע, זה מה שקורה כשממנים אנשי מקצוע ולא ליצנים, לא את האום הרבנות הראשית להיות נציב שירות המדינה, ולא את האום משם להיות כאן, וזה לא הכל החברים של אמסלם, פשוט לנהל מדינה. ואז הייתה ירידה בתאונות הדרכים, הייתה ירידה ברצח במגזר היהודי, הייתה ירידה של 17% ברצח, אנשים עבדו, והליצן הזה יוצא אתמול לטייל בדרום תל אביב, כן, עם הפמליה ועם המצלמות, כשהם מסתכל עליו, אני מתפוצץ מצחוק, ואז אני נזכר שהבדיחה הזאת היא עלינו.
תראה, הדבר הזה שאתה תמיד הולך למקום, טוב, ביבי השם, עזוב שנייה את בן גביר, בן גביר בסדר, אוקיי, הבנתי את הקטע, אבל כל פעם שאני מדבר איתך על איזה משהו, אתה הולך, כן, אבל ביבי השם, אבל ביבי השם, והנה אייזנקוט אמר שיום, גם אייזנקוט לא דיבר על חמאס, איך אמרת לי מקודם, יוסף בדק את התוכנית שבה אני אמרתי, זלזלתי בתרפת, אמרתי שזה לא תרפת, ואתה לא דיברת על חמאס, גם אייזנקוט לא דיבר על חמאס. אני דיברתי באופן כללי על האיומים. על האיומים, על זה שצהל לא במקום הנכון. זה מה שאמרתי. שצהל לא במקום הנכון. שהוא מתעסק באיגי, שאמן הפך לסניף של איגי, שמתעסקים בשילוב נשים בצהל, שמתעסקים באקלים, שמתעסקים בכל מיני דברים. זה מה שאני דיברתי. שצהל לא בפוקוס, וזה מה שהיה. זאת הייתה הבעיה. אנחנו היינו בבעיה תודעתית. כל פעם אני חוזר לזה ואומר את זה, הבעיה שלנו הייתה בראש, שלא הבנו את הנקודה. ומה שאני מנסה להגיד שגם עכשיו אתם לא מבינים. גם עכשיו אתם לא מבינים. מה אתה מדבר איתי עכשיו לפני השבעה באוקטובר? אני מדבר, אנחנו בתוך מלחמה.
אתה לא רואה שנתניהו מתפקד ומנצח את המלחמה הזאת שהוא הפיל את הציר השיעי? אתה לא רואה שהוא קיבל את ההחלטות הנכונות? אתה לא מבין שעכשיו להשמיד את חמאס זו המטרה החשובה? להשמיד את חמאס ולהשמיד את הפרויקט הגרעין האיראני, שהוא ממשיך בכל הכוח למרות מה שאתם עושים לו, שאתם לא מבינים את הסיטואציה? זאת הנקודה. זאת הנקודה. מה אתה מתחיל להגיד לי מה היה? תגיד לי מה היה, אז איפה הם היו? איפה הם היו על הגדר? איפה בנט ולפיד היו? איפה בנט ולפיד? הם היו שנה וחצי ראשי ממשלה. איפה הקראתי לך עכשיו את איילנד? איפה כל הזה? אייזנקוט וזה וכל כל אלה ויאיר גולן שאמר זה נכס, שהפיצול זה נכס. אמרתם את כל הדברים. מה כל הזמן חוזרים? ביבי, ביבי. עזוב, אנחנו עכשיו במלחמה. עכשיו צריכים לנצח את האויב. תהיה באירוע. אתה לא באירוע, אתה כל הזמן חוזר אחורה. ב-48, שגולדה אמרה לפריים קישון, אל תגיד, מה זה קשור? תהיו באירוע, תהיו באירוע, אתה מתחיל לדבר איתי עכשיו. עכשיו צריך לנצח, אל תתבלבלו. זה רגע המבחן, ושוב אתם נכשלים ברגע המבחן. אתם לא מאופסים. אני אומר את זה קצר, כי שר פה כבר מתחיל לעשות לי פה עניינים.
מה שר?
אני קולט את שר.
חברים, יש לנו אם שקולה, נצא לדיווחי תנועה פרסמות, ותמשיכו
בעשר. ומה הייתי?
אתה תמשיך בעשר, בלי שום בעיה.
אתמול נפל סמל ראשון עומר ון גלדר ברצועת עזה. אתמול הובא למלוחות. אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם תהילה, אמא שלו. שלום.
שלום.
תודה שאת מדברת איתנו, המקום ינחם אתכם.
תודה.
ספרי לנו בבקשה על עומר.
עומר היה אדם חיובי מיסודו, אדם שהחיוך תמיד על הפנים שלו, אפשר לראות את זה מכל התמונות. ואני עוד לא מעכלת בכלל את הדבר הזה, אבל כל הזמן אני הרגשתי שיש לי זכות אדירה שאני אמא של עומר וגם של האחים שלו.
הם באמת, הוא הבכור, נכון?
הוא הבכור, כן.
כמה אחים יש לו?
יש לו עוד 3 אחים, תליה, אורי ואיתי.
כן, הוא היה גם בזוגיות.
הוא היה בזוגיות עם נעמה, מקסימה, איתנו פה. ואדם מאוד 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 חיובי שתמיד אהב להתנדב ולעשות טוב בעולם.
אני מבין שהיא הקריאה אתמול ממכתב שהוא כתב לה.
נכון.
ובין היתר הוא כתב, לא מפחיד אותי להישכח, להיעלם, לא מפחיד אותי, אני אומר בלב שלם, חובתי עומדת לפניי להגן על אהוביי, בעזרתו ובעזרתי אשתדל לשמור עלייך, לא מפחידה אותי תהום אנשייה, לא מפחד למות ולהיות גבייה, מפחד יותר על משפחתי וחבריי, אבא תשמור עליהם, לא צריך שתשמור עליי. ואני מבין שהוא גם, כמו שאת אומרת, הוא התנדב, היה בכנפיים של קרמבו פעיל, ובמדה מתנדב.
נכון, הוא היה גם מגיש עזרה ראשונה, ובהמשך הוא היה מדריך של קורסי מדה, ולאחר מכן הוא היה חובש וחובש בכיר, וזה בעצם מה שפתח לו את התיאבון והרצון להיות רופא, הוא רצה להיות רופא רפואת חירום, היו לו גם את כל התנאים לעשות את זה, וזה היה המסלול שלו, זה מה שהוא רצה, הוא תכנן את המשך החיים שלו עם אהובתו, מתוך מחשבה שהוא ילמד רפואה, היא רצתה ללמוד כימיה או פיזיקה, והם תכננו את המשך החיים לפי זה, רצו להוציא אותו לקורס קצינים, והוא סרב, הוא אמר, תשמעו, יש לי פה עוד 7-8 שנים ללמוד, אז אני אחזור אליכם כקצין רפואה מתוקף תפקידי ולא מקורס קצינים.
הוא התגייס קצת לפני המלחמה, אם אני זוכר נכון.
נכון, חודשיים לפני המלחמה.
וכל המלחמה בעצם הוא שם.
נכון.
אם אני זוכר נכון, את גם אמרת שמאז תחילת המלחמה אתם לא נועלים את הדלת, שאם יבואו הקצינים.
לא רק שלא נועלים, אנחנו לא סוגרים אותה. הדלת נשארת פתוחה, כל עוד אני ערה, הדלת פתוחה.
יאללה, והקצינים באו בסוף.
והקצינים באו, הם פשוט נכנסו בדלת פתוחה, הם לא דפקו.
באיזה שעה הם באו?
הם באו ב-10 בלילה, במוצא שבועות, אני נסעתי להוריי ביישוב חשמונאים, חזרנו חזרה הביתה. התחלנו לפרוק את הדברים שהרזנו ולסדר, ופתאום אני רואה את הבן שלי, מסתכל על הכניסה. בהלם.
ואת מבינה?
האמת שלא, האמת שלא. לא רציתי להבין.
מה זאת אומרת, הוא מסתכל ואז מה קורה?
הוא מסתכל, אני שואלת להורי מה קורה, אז הוא אמר, יש פה אנשים מהצבא, באו מהצבא. אז אמרתי, הטלפון שלי על שקט, אולי הם יתקשרו, כי אני יודעת שכשיש פצוע, אז מתקשרים לפני שבאים. כי לבוא, יש לזה משמעות אחת, ולא רציתי שתהיה המשמעות הזו. אז אמרתי, הטלפון שלי על שקט, שנייה, התקשרתם, נכון? הוא פצוע. והם אמרו, הם כאילו עשו לו עם הראש. ואמרתי להם, לא, אני לא מעוניינת, תלכו בבקשה, אני לא מעוניינת לשמוע. והם תפסו אותי, ביקשו שאני אשב. יש להם איזה נוסח קבוע כזה, אני זוכרת בירפול. והודיעו לנו את הנורא מכל.
זה ממש אישה בורחת מבשורה.
לגמרי. לגמרי.
אני מניח שאמרו לי חברים שיש להם ילדים במלחמה, שבלילות הם חושבים על ההספדים שהם יגידו, ועל ההודעה לקצינים שמגיעים, ועל הטלפונים שהם מקבלים. זה גם משהו שליווה אותך בכל החודשים האלה?
לא ברמה של הספדים ודברים כאלה, ממש ממש לא. אבל ברמה של חשש. חשש שאתה יודע, הגיוני וסביר ש... לוחם שהוא לוחם קדמי, לא אופית, מישהו שפוגש מחבלים ופוגש את המוות מול העיניים, יש חשש הגיוני לחייו.
אתם, יש לכם שורשים, ון גלדר זה הולנדי?
הולנדי, כן. אבא של חגי, של אבא של עומר, הוא עלה לארץ מאוטרכט מהולנד.
ואתם ממעלה אדומים, נכון?
אנחנו ממעלה אדומים, נכון.
מה הוא רצה? על מה הוא חלה? מה הוא רצה? מה היו החלומות שלו, השאיפות שלו? הייתה לו תוכנית, חוץ מלהתחתן עם נעמה, כבר תוכניות, כאילו, מה הוא יהיה כשהוא יהיה גדול?
אז כמובן שהוא רצה להיות מנתח בכיר ברפואת חירום, והיה החלום המרכזי. לעשות רישיון טייס, ואולי גם להיות טייס. כאילו טייס אזרחי, הוא לא יכל לעשות את זה במסגרת הצבא, טייס, אבל הוא חלה בקורונה ונפגע לו עצב הראייה, אז הוא ירד מהמיונים, אבל היה לו תנאים לעשות המון המון דברים, היה לו המון חלומות, בעיקר סביב העניין של הצלת חיים, זה משהו שריתק אותו והדהים אותו כל פעם מחדש.
את גאה בו?
בואו, אין דברים כאלה. איך אפשר שלא? זה אוצר. זה משהו ש... כל הזמן, כל הזמן. חיוך, חוקים, וגישה, גישה מדהימה וחיובית לחיים, גם בדברים הכי קשים, למצוא איך אפשר לגייס מזה משהו טוב.
אבל תצטרכי מתישהו, אם הוא היה בחור, לגייס עוד ילדים.
יש לי עוד בת חיילת, עם השקית תש, ויש לי עוד שני בנים.
בני כמה הם?
אורי בן 15, ואיתי בן 11.
טוב, תהילה...
אין לנו איך לנחם אותך, חוץ מחיבור.
המקום ינחם אותך. תודה בשם עם ישראל על ההקרבה.
תודה,
ואנחנו מעריכים את זה מאוד ביחד איתכם.
תודה
לך. כן, אתה יכול לענות בבקשה.
זה לא יעזור, אינון, רק נתניהו חי. אתה יכול להביא אייזנקוט, אתה יכול להביא שמייזנקוט, אתה יכול להביא צוותא שלי, אתה יכול להביא את ראש המועצה האזורית, בית לחם. אחד קיבל את ההחלטות, שמעת פה את כל ההקלטות, וגם את מה שהוא עצמו, אמר והסביר על האחריות של ראש ממשלה על ביטחון.
זה לא מה שאמרתי, אמרתי בסדר, אבל אמרתי עכשיו אנחנו במלחמה.
אתה מדבר בקטע של כולנו. אני מוחק, אין כולנו, יש מחליט אחד, יש אחרי אחד, על השולחן של טרומן היה כתוב, the back stops here. עכשיו, מכיוון שאמרת, הגעת לרובן, אני תמיד אומר רובן איילנד, כי אבא של גיאו איילנד היה רובן איילנד, הוא היה מנכ״ל משרד החקלאות, אם יטריד אותך שאתה לא יודע את זה. אז בוא נשמיע לך, תראה, היו כמה אנשים שהם דווקא רלוונטיים להנהגה, שאמרו כל מיני דברים, נניח יאיר לפיד, שבוע לפני הטבח, עמד ליד הגדר של עזה, ואמר שהוא יוצא מעדכון של המזכיר הצבאי, ויכולה לפרוץ פה, צילם סרטון, כולו נחרד, גם מהגדר של עזה, הוא אמר את זה בקולו, אבל מי שהיה הכי בוטה זה ליברמן.
עושה בוקר מסמך שאתה, בתור שר הביטחון, הנחת בסוף 2021 לדצמבר 16. נכון, והמסמך הזה בעצם נח על שולחנו של ראש הממשלה נתניהו, למעשה יש בו המלצה שלך לבצע תקיפת מנע נגד ראשי הזרוע הצבאית של חמאס, שמתכננת, על פי מה שאתה כותב, לבצע בעצם את מה שבאמת בוצע בשבעה באוקטובר, ב-2023, שש שנים אחרי. בכוונת חמאס להעביר את האימות הבא לשטחה של ישראל, תוך הזרמת כוחות משמעותיים ומיומנים היטב, כוחות הנוח'בה למשל, לשטח ישראל, תוך כדי כיבוש יישוב ישראלי, אולי אף מספר יישובים,
עכשיו, הרי זה המסמך של ליברמן, כולנו מכירים, הוא כותב אחד לאחד מה שהולך לקרות, עוד הרבה קודם הוא מתפטר, בגלל שלא נותנים לו לחסל את עניה ואת כל שאר החברים, נתניהו שש פעמים דחה את הבקשה של שבק לחסל את כל צמרת חמאס, אבל עכשיו הוא התפקח. זאת אומרת, בכל זה כולנו אשמים, ועכשיו אנחנו מונעים ממנו לנצח את חמאס. אז אני אגיד רק את המשפט הזה. ניצחנו את חמאס, והקנו את חמאס שוק על ירח, עכשיו צריך להחזיר את החטופים, ולהמשיך את המלחמה בחמאס בכל הכוח, בדרך שבה אנחנו עושים כבר 20-30 שנה, ביהודה ושומרון, תודה.
ביהודה ושומרון אנחנו נמצאים בשטח.
גם באז אני צריך
להיות בשטח. עכשיו, אינון מגל, אופן כספית.
למה? ביטחונית נהיה?
התוכנית
בכל... טוב, אני מבין שחמינאי מדבר יותר מהגובה שלו, ואומר כאילו לאמריקאי, מי אתם שתגידו לנו אם נעשיר גרעין או לא, ואורניום ולא, כאילו, תמשיכו ככה, איראן, אני איתכם, תמשיכו. כל הכבוד, אתם צודקים. אף אחד לא יגיד לכם אם מותר לכם להשאיר אורניום או לא על אדמת איראן. לא יעלה על הדעת.
מי זה האמריקאים שיגידו לכם דבר כזה?
בדיוק. חוצפה שכזאת.
עם כל הכבוד.
אתם צודקים ב-100%, זו זכותו של כל עם להשאיר אורניום.
האומה הפרסית העצומה והאדירה שהייתה אימפריה
רשאית. לא תקבל תכתיבים.
אני בכלל מציע שתתקפו את האמריקאים.
נכון. ולכן אני חושב שזה אפרופו הבניינים, בין כשמשמידים בניין עם קו ראייה לעוטף, אתה צריך להגיד ברוך השם. אתה לא צריך להגיד לי מה אתה נהנה מזה. אתה צריך להגיד ברוך השם שמורידים את הבניינים האלה. כל הבניינים האלה עם הקו ראייה לעוטף שיכולים לסכן את האנשים שלנו. העניין עם השלום אין. העידן היו לי תמיריזים נגמר, אוקיי? כל ההבטחתם יונה שלכם. הבטחתם יונה, עלה של זית. שרתם לי בכל יום זיכרון. יעלק בקע.
הסולנית נפטרה לפני כמה ימים. של שפיות זמנית.
זה בשרו את השיר הזה? זה שלהם?
זה לא ילדי חורף.
לא, זה שיר אחר. אז כן, זה כן, זה כן. איי, אוקיי. ברוך תהיה נעמת. תשמע, בן, אני רוצה לדבר איתך על המצב שלך ושל המחנה שלך. די. תראה, המצב הוא לא טוב. המצב הוא לא טוב, והעסק יוצא משליטה. העסק יוצא משליטה. אני רוצה להשמיע לך את אייל מגד, סופר. סופר, כתב ספרים, אוקיי, כתב ספרים.
מגד סופר מדהים, ובן של סופר מדהים, של אהרון מגד.
כן, בסדר, סופר, כתב ספרים.
זה שכבות שאתם לא, זה אליטות, כאילו זה...
בדיוק.
צריך לגרש אותם, אותם ואת אלה ממכון ויצמן ומהטכניון ומה-8200, כל ההיגי הזה. ואתה רק, אתה רק פשוט משמיט פרט קטן ביוגרפיה שלו, במשך עשרות שנים הוא היה אחד החברים הכי קרובים של נתניהו, השמאלן מחמד שכותב תמיד ומגן, כמו איך קוראים לו, איך קוראים לו, עורך מדור הספרות הפתטי עם הפפיון.
נו, נו, אני נהייתי, יאללה, באמת.
אתה נהיית, מה הייתי?
אמא שלי אומרת, אל תגיד שיש לך בעיית זיכרון, אל תגיד, אתה יודע, שלא אומרים שיש בעיות.
בני ציפר, נו, בסדר.
בני ציפר, כן, ציפר, ציפר, זה כן. בקיצור, תשמע, אוקיי, אני לא יודע, כתב ספרים, אני חושב שקראתי ספרים שלו, לא זוכר איזו התרשמות יוצא דופן, לא ממנו ולא מאשתו.
בואי, אגב, לא, לא קראת ספרים.
קראתי ספרים שלו, קראתי גם ספרים שלה, קראתי גם ספרים שלה, בסדר, אוקיי.
ספרן
לא יודע, לא יודע מה יישאר מכל התרבות הזאת, בסדר? לא יודע מה יישאר מכל התרבות הזאת, מה שאתם קוראים.
כנס קצת לאנציקלופדיות, ותראה, ספרות נשארת, אתה לא תישאר.
בסדר,
אוקיי, שמעתי. ממך יישארו אורגזמות של בניינים נופלים.
אתם, באורגזמות שלכם, מכל הדוד גרוסמנים ועמוס עוזים וכל הזה, כבר עשרות שנים, עם כל העצומות שלכם, של האנשי רוח, שזה צריך לשנות את זה לחולי רוח, כן? זה יותר מדויק לכתוב חולי רוח. תכף כשתשמע את מגד גם תבין למה אני אומר את זה. אבל כל הפנטזיות שלכם וכל השטויות היה לפני כמה ימים בפטריוטים, דיברתי על זה שאביב גפן שבר את הגיטרה בסוף ההופעה. ואני יצאתי נגד זה, אני אמרתי שזה בעיניי מעיד על תרבות שזה תא תרבות, אני לא זוכר בדיוק מה אמרת, הנה אני אומר לך עכשיו, לא זוכר מה אמרת, אני אומר עכשיו, זו תרבות אלימה, זו תרבות ריקה, זו תרבות ריקה, כן? אלימה, עבודה, שלא יישאר ממנה כלום. עכשיו, יש יצירות של רוק אנד רול שישארו הרבה מאוד שנים, אבל זה לא מוזיקה קלאסית במובן הקלאסי של המובן, כמו המוזיקה הקלאסית, שאתה רואה שאנשים נוגעים ביופי. כשאתה שומע יצירות קלאסיות, כן, אתה מרגיש שנוגעים ביופי, אתה נוגעים בזה. עכשיו, לא אגיד לך שבכל הרוק אנד רול אין יצירות כאלה. יש פה ושם, אני לא אגיד לך שבכל התרבות העברית...
בשיחה על רוק אנד רול?
לא, אני לא אגיד לך שבכל התרבות...
אגב, אתה יודע שיש מנהג בקונצרטים של רוק לשבור את הגיטרה בסוף, תזכיר את זה, כן?
כן, בעיניי.
זה לא אביב גפן
איצי. אני חושב שתרבות...
אתה נגד זה, הבנתי.
כן, ודאי.
כן, אתה חרד לחייה של הגיטרה, ועולץ כשאתה רואה מאות ואלפי ילדים נהרגים.
נכון. כי יהודי. אני לא עולץ כשנהרגים ילדים.
אתה עולץ.
לא, אני לא עולץ כשנהרגים ילדים.
אני מזה הליצות.
ממש לא, ואני אפילו לא נהנה מזה, ואפילו באיזשהו מקום זה קשה לי, אבל אני מתגבר, ואני אומר, אל תרחם על אכזרים. אבל להרוס סתם, כי אני מבין שיש סיבה. יש סיבה כי זה אויב שרוצה להשמיד אותי. אבל להבדיל, כן, כשיש מוזיקה, כשתרבות של מוזיקה בסוף נגמרת בזה ששוברים ומשמידים והורסים את כלי הנגינה, אני אומר בעיני, יש פסול בתרבות הזאת, היא בעייתית. עכשיו, כתב איזה מבקר תרבות, גרויס תרבות, כן, תרבות, בוואלה יצא נגדי שזה מטומטם וכל מיני זה, והנה אני אומר שוב, וזמרי אמר לי, אל תצא דוד, הנה אני גאה. זה לא קלאסי, תן לי לדבר, אני רוצה לדבר.
לא, אבל אני מנסה לעזור לך.
כן, הבנתי, אני לא רוצה לדבר על ביבי.
אל תשברו גיטרות,
אני לא רוצה עכשיו לדבר על ביבי, אני רוצה לדבר עכשיו על תרבות.
על הגיטרה, טוב, אוקיי.
כן, אני חושב שזה לא קלאסי, זה לא קלאסי. עכשיו, אני לא יודע מה יישאר מכל זה. יש Wish You Were Here של פינק פלויד, יש, אני לא יודע מה... כן, Led Zeppelin, Stay Where's To Heaven, יש דברים שישארו. יש דברים שיש, בסדר, זה לא קלאסיקה, זה לא יהדות, זה לא מוזיקה יהודית, זה לא קרליבך, זה לא קרליבך. איך, וזה נוגע בזה שאתה שובר את הכלים בסוף. זה ריק, זה ריק, זה אלים, זה אלים, זה לא... עכשיו, אותו דבר אפרופו מגד, אני לא יודע מה ישר מכל התרבות הזאת, עם כל הכבוד לספרים שכתב מגד וגרוסמן ועמוס עוז, לא נראה לי שיש, הגנון לדעתי יש מצב שישאר, אוקיי? אגנון יש מצב, ביאליק יש מצב שישאר. בוא, אבל כשמסתכל על חיי נצח של תרבות של עם, ניגונים יהודיים חסידיים של מאות שנים, כן? אני לא מדבר בכלל על התנך, על ספר הספרים, בכלל אין מה לדבר, זה אלפי שנים. אז יש פרופורציות שאתה אומר מה זה קלאסיקה, מה זה תרבות. אז זה מה אני אומר בתוך כל הקטגוריה של התרבות הזאת, מבקרי התרבות ואנשי התרבות ואנשי הרוח, כן? אוסטיגר תמייסה, בסדר? לא מרשים אותי. עכשיו תשמע למה אני הקדמתי את כל ההקדמה הזאת, שתשמע את הסופר המעולל, אייל מגד, בבקשה.
אז זה נשמע שאתה קורא להתפכחות, ואולי להתנתק מעט מהאופטימיות שעדיין מלווה חלקים.
אני לא חושב שיש, ש, שזה נובע מאופטימיות, אלא מאיזה כניעה לגורל. לכן אני קראתי לו בפעם האחרונה לא צורר, אלא יוצר, יותר מצורר, מלאך מוות. כי מלאך המוות הוא הגורל. אי אפשר לעשות נגדו שום דבר. אני חושב שהגיע הזמן להפסיק עם זה.
תשמע, האיש מטומטם. האיש פשוט מטומטם. כל הקטע הזה של האנשים האלה שמדברים, לא נעים להגיד, חלקם, אתה יודע, אהבתי אותם.
כשהם יהיו עובדים נרצים של ביבי כמובן.
לא, ממש לא, ממש לא. דבר איתך, מי ברק ואמירם לוין ובוגי ועמי הילון ומגד ואני יודע מה, כל מיני שמות, שאנשים שעשו משהו בחיים, ממש מטומטמים. יותר מצורר,
הוא מדבר, הוא מדבר,
יותר מצורר, יותר מצורר זה מלאך המוות, אוקיי, אז בוא
נראה שלב, רגע, הוא דיבר על ביבי?
כן, מה השלב הבא, יותר ממלאך המוות, מה זה, חד גדיה? מה זה הטמטום הזה? מה זה השנאה הזאת? ועוד אחד שהיה חבר של ביבי והיה הולך צועק על האנשים שהיו עושים זיכרון לרבין בכיכר רבין.
ואז אהבת אותו.
היו צועקים ואתה צנית אותו אז. והיו, אתה יודע, והיה צועק עליהם שהפלסטינים לא רוצים שלום, עכשיו הוא היה חבר שלו, עכשיו הוא נגדו.
התווכחתי איתו אבל לא צניתי אותו.
שנייה, אני מסיים. הכל אירוע נפשי של אנשים לא יציבים. לא יציבים, עם איזה יצרים מאוד מאוד חזקים שמשפיעים עליהם, מדברים אבלים ושטויות בצורה בהמית, זה כמו לשבור גיטרה, אז הוא במקום זה, במקום לשבור גיטרה, הוא אומר על ביבי מלאך המוות, תת רמה, זאת הרמה של הספרים שלו, זה הרמה שלו, לא יישאר לא ממנו ולא מהיצירה שלו, ועם כל היצירה של חולי הרוח האלה שקוראים לעצמם אנשי רוח, חולי רוח, לא יישאר מהם כלום ושום דבר, מהגנון יישאר, לא מהם.
לא נכון, ועוד איך יישאר, גם אייל מגד וגם אבא שלו אהרון מגד יישארו פה הרבה אחריך ואחרי המורשת שלך, ולצערי לא הרבה אחרי המורשת של נתניהו, כי יש לו מורשת של מלאך המוות, אין מה לעשות. אני לא מכנה אותו מלאך המוות, כי אני לא חושב שיש מלאך למוות, אבל אני חושב שבוא נאמר, לא דרך ההתנסחות, אבל אייל מגד צודק. האיש הזה הוא מלאך חבלה, זה יצחק שמיר אמר. יצחק שמיר הוא איש ימין מוכח, לא איש ימין באוונטה, בפקה פקה. והוא השמיד פה מדינה, והוא משמיד מדינה, והוא הביא לאלפי הרוגים, נתניהו. אז על זה אנחנו נשאר חלוקים. אנשים לא יציבים כי ניתן אותם. נכון, יציבות יש רק בקט. כשיש שבט של עבדים נרצעים שאת כולם רצאו באוזן, זה יציב. מדי פעם אחד או שניים מתפקחים וזה, אבל זה בשוליים, זה יציב. תגיד להם, אחרי שבניתם פה תיאוריות של בגידה והבעל של שקמת ברסלר דיבר עם סינואר, בסוף מתברר שבלשכת נתניהו מקבלים כל הזמן כסף מקטר ועושים קמפיין למען קטר תוך כדי מלחמה, כמעט ביטלו לנו את הסכם השלום עם מצרים, לא נורא. מר ביטחון, מר ביטחון, מר ביטחון מביא את האסון הביטחוני הכי גדול בתולדות מדינת ישראל, לא, שם יש יציבות, אני מסכים. יש לי איזה השלמה עם אייזנקוט, גם את אייזנקוט תינפת בנושא עזה מהשעה הקודמת. אייזנקוט השקיע תשומות אדירות, לצערי אסור לפרסם כמה זה עלה וכמה עוד דברים זה עלה חוץ מכסף, בתוכנית המטרו שהייתה אמורה להיות המלכודת שבה יושמד חמאס. על פי התוכנית, צהל אמור היה להתחיל תמרון עוצמתי עם 3-4 אוגדות בתוך עזה, ואז חמאס היה כל הצמרת והפיקוד וכולם, אני מדבר איתכם על מאות סלש אלפי חמאסניקים במטרו מיוחד שהוכן, ואז לפוצץ את זה עליהם, ונתניהו ואביב כוכבי בזבזו את זה על 7 חמאסניקים בצוק איתן או לא, שומר חומות, סליחה, ברוב מבצעים, רק כדי שתהיה להם איזו תמונת ניצחון, בואו נאמר, מעוותת. אבל כן, ניצחנו. הם מכרו את כל התוכנית הזו, ואנחנו שילמנו על זה ביוקר בחרבות ברזל, בלי לעשות תמרון, אגב, כי נתניהו לא עשה תמרון מ-2009 עד 2023, למרות שכולם דחקו בו לעשות תמרון. וקודם נשמעתי לכם את ליברמן, גם לפיד, מבחינת מנהיגות, וכמובן, בנט. ואתם יודעים איפה אני יודע את זה? מנתניהו. הוא סיפר את זה בספר שלו, בין היתר. עכשיו תשמע רגע, קטע קצר ומצחיק, מעניינת אותי, באמת, דעתך עליו, לא ביביסט, ברדוגיסט.
אתה יודע, אני אומר, אני לא ביביסט. מעולם לא הייתי ביביסט, יש לי היסטוריה מורכבת מאוד עם בנימין נתניהו, אני אוהב אותו אהבה גדולה היום, אבל יש לי היסטוריה מאוד מורכבת איתו, מימי דוד לוי, מימי פרשיות לא קלות שהיו לנו, אבל המהפך הגדול היה שבעיניי הוא הפך להיות ברדוגיסט, לא אני ביביסט. אני מאוד, אני אעשה כל שביכולתי שבנימין נתניהו יהיה ראש ממשלה, אני גם מנסה שיהיה לו הרכב אחר, אבל זה כבר החלטה שלו.
טוב, זה אפילו קצת מצחיק. תראה, מבחינת ההתנהלות, את הברדוגו הזה, היו כבר עליו דוח מבקר מדינה, חקירת משטרה, המלצות להעמיד לדין, בן אדם שעורבב עם קזינואים, אנשי עסקים, מרטין שלף. אז פה כן, יש פה ברדוגו, אבל אני חושב שבכל זאת ברדוגו, עם כל הכבוד, ביבי הוא המודל, לא אתה. אבל לגבי הברדוגיסט, אני זוכר, כשהייתי חבר של ברדוגו, שהוא היה נציג של דוד לוי במגעים להסכם חברון, והוא בעצם ניהל וחתם על הסעיף, כל החלק האזרחי בהסכם חברון, החזרת עיר האבות לערפת. אז אם זה להיות ברדוגיסט, זה שאתה, הרי הבן אדם היחיד שעבר מלהיות אוהד ביתר ירושלים, עם קבלות וצעיפים לעוד אוהד מכבי תל אביב, זה ברדוגו. נכון, אני מסכים. אז הוא ברדוגיסט, השאלה היא מה קדם למה, הברדוגיסט או הביביסט? ועכשיו לשאלתך, אתה זוכר שאמרתי לך בשעה קודמת, שכל העולם ואחותו מצטטים את כל האורגזמות הרס שלכם בערוץ 14, ואמרת לי שלא שולחים לך?
נכון.
יש לי פה 20 קטעים, אתה רוצה לשמוע אותם או שנסתפק באחד או שניים?
לדעת, חד משמעית באחד או שניים.
אז 20 קטעים, אני לא מגזים, אתה רוצה אני אראה את זה למצלמה?
לא, מכל המלחמה 20 קטעים, זה לא...
לא, מה, מגוגל פשוט, קטן.
אני ביממה מוצא לך 20 קטעים שמצטטים אתכם רק ביממה האחרונה בערוצים הערבים. מה, אתה מכל המ
תראה, זה מצחיק. נתניהו's mouthpiece. אתה יודע מה זה mouthpiece?
לא.
אומרים את זה גם על פאה נוכרית, זה פיסהר, הרפיס. mouthpiece, אתה כאילו הטוקי של נתניהו. מה?
הרפיס.
כן.
זה קשור?
לא.
לא קשור, אוקיי.
נתניהו's mouthpiece, ינון מגל, tells the crowd of his talk show, הפטריוטים, that 42 Palestinian civilians were killed to assassinate a Hamas official. The audience reacts by clapping for the killing of civilians. ועכשיו זה אפשר גם להשמיע.
צריך למחוא כפיים? על למחוא כפיים? אז זה שנה.
רגע, סליחה. סליחה, למה אני מסכים?
בסדר, אתה מדבר על אירוע שהקהל מחא כפיים על זה שנהרגו 42 פלסטינים.
כנראה שבחיסול של הבחור צ'יק מספר 4 בחמאס, כן, שם רשעי מרכב, אז נהרגו שם 42 אזרחים.
אז אני אחראי על הקהל עכשיו? לא הבנתי. אני אחראי על הקהל? לא הבנתי את האירוע, מה הטענה? להחליף את הקהל?
אתה אחראי על התוכנית, המגיש שלה, ואני רציני לשם שינוי. יש לי עשרות.
נו.
אתה יודע מה? זה כמו הבדיחה הזאת, עם הדתי שאכל חזיר, ואחר כך הלך להתוודות אצל הרב, הוא אמר לו, לפחות תנגב את השומן. אתם
שלא יראו את ההנאה שלך.
אתם מביאים את המלחמה, כן. או תמחק, אצל הנוצרים מספרים, תמחק, אתה מכיר את זה. זה מופע של בהמיות. אתה לא צריך לשכנע אותי שצריך להניש ולהיכנס בעזה בכל הכוח, כי אני אומר את זה בניגוד לנתניהו מ-2008.
אז מה כן, אז מה אתה רוצה?
אבל אם מי שרוצה, שהאחרוני המדינות שעוד תומכות בנו, ושתופת לנו פעולה, לא יברחו, לא עושה את מופע האורגזמה המינית על הרג והרס.
תשמע, שתראו אותנו הרבה תלמידי ישיבה.
לפחות להסתיר את זה.
להמם
את זה, לטשטש את זה. לנסות לעשות כאילו, תעשו כאילו. אנחנו לא, אתה יודע, ככל שהשנאה לערבים גוברת, ככה יצר להיות דומה לערבים גדל.
זה לא
שנאה
לערבים,
זה יחס ישר. זה כן קשור.
לא.
זה כן קשור. אנחנו הקמנו פה מדינה, וניצחנו פה ב-230 מלחמות, והגדלנו אותה פי שלושה בששת הימים, בלי להתנהג כמו בהמות.
יפה, 100%, תודה. עכשיו תראה.
בבקשה.
זה לא, בסוף, זה כמו שבוגי יעלון מדבר על זה שאנחנו הופכים להיות דומים לנאצים. שזה מיינקאמפ בעברית, כן? המשיחיות. ושוב אני אומר לך, מדובר בטמטום.
אני לא זוכר אם אמרתי לך את זה אתמול, אבל אנחנו משמידים את הנאצים.
אני רק אומר, כי כשאני מקלל אתה עושה סצנות.
לא,
זה כבר השני שאתה קורא לו מטומטם. מטומטם זה כללה.
לא קראתי לו מטומטם, אמרתי זה טמטום.
טמטום, אוקיי.
כן, זה טמטום.
אם ככה הכל טוב.
כי היהדות אף פעם לא השמידה סתם אנשים, ולא רצחה סתם אנשים. מה זה השטויות האלה? אנחנו משמידים את האויב שרצח, שרוצח בנו 100 שנה. מאז ברנר, לפני 104 שנים, סתם. איך רזי ברקי אומר? רצחו את ברנר, סתם. סתם רצחו את ברנר. אוקיי? עכשיו, הם רוצחים יהודים, סתם, כי הם יהודים, ואנחנו משמידים את האויב שלנו. זה לא תורת גזע. כל מי שרוצה להתגייר מכל גזע שהוא יכול להתגייר, זה לא תורת גזע, תפסיקו לבלבל את המוח. נכון, יש עליונות יהודית, כי אנחנו עם סגולה, כי אנחנו עם נבחר. אבל אנחנו רוצים להפיץ טוב בעולם. אנחנו רוצים לעשות בית מקדש. אנחנו רוצים שזה, כי ביתי בית תפילה יהיה לכל העמים. אנחנו אף פעם לא רצינו להשמיד אף אחד, לא רצינו לגייר אף אחד בכוח, לא עשינו מסעות צלב, לא הסלמנו אנשים, לא כפינו על אף אחד שום דבר. תפסיקו לבלבל את המוח. כל הלקח שלכם מהשואה, במשך 80 שנה, אתם עושים פה טמטום מוחלט של לא נהיה נאצים. אנחנו לא נאצים. לא היינו נאצים ולא נהיה נאצים. אנחנו יהודים רחמנים בני רחמנים, אבל את הנאצים צריך להשמיד. את הנאצים צריך להשמיד. זה ההבדל בין להיות יהודי עם רמת מוסריות גבוהה, אבל ברגע שאתה מתנתק מהחומר, ואתה חושב שאתה לא תתמודד עם הרע בעולם הזה, אז אתה מטומטם. אז אתה מטומטם, ולכן אני אומר, זה לא אנשי רוח שחותמים על כל העצומות האלה, ומקללים את נתניהו ועושים, ויוצאים נגדנו בעולם ומתחנפים לגויים. זה חולה רוח. זה חולה רוח. וכל הקוד האתי וכל המשוגעים שכתבו את הקוד האתי בצהל, מי עשה כשר, דרך אורי, אבי סגי, או כל המשוגעים האלה, זה חולה רוח. זה משוגעים. משוגעים, שבסוף גנץ מתגאה בזה שהוא סיכן חיילי גולני בשביל לשמור על אזרחים באיזה בית חולים. זה חולה רוח. זה מדינה שירדה מהפסים. וזה נגמר. זה נגמר. אני אמרתי את זה הרבה לפני 7 באוקטובר, אבל עכשיו אני אומר, אחרי 7 באוקטובר, כל הדיבור הזה שאתה מדבר איתי על מוסריות ולא מוסריות, תגיד לי, אני צריך להתנצל. אני צריך להתנצל. אכפת לי מהערבים האלה שמתים שם. זה לא מעניין אותי. אני לא רואה בעיניים. אני לעולם לא עוד, זה לעולם לא עוד, אני התכוונתי ברצינות, אני לא יודע למה אתה התכוונת, אין לי מושג למה אתה התכוונת, אבל אני התכוונתי ברצינות, לעולם לא עוד, ומי שעשה את הדבר הזה, אני לא רואה בעיניים, הוא יגורש, הוא יושמד, כל הבתים שלו יחוסלו, כל עזה תושמד, כל הבתים לא יהיה בית אחד, והערבים שם בעזרת השם יוגלו, זה לעולם לא עוד, זו המשמעות שיש צבא, בשואה לא היה לנו צבא, לא היה כוח מגן יהודי. לא היה כוח מגן יהודי. לא היה נשק. היו כמה בודדים בגטו ורשה וגם רבו אחד עם השני. ואתם חוזרים לאותו אירוע, רבים אחד עם השני, תוך כדי מלחמה. זה לא מעניין, תפסיקו להפריע. אתם מפריעים. אתה פשוט מפריע. אנחנו עכשיו במלחמה ואתם מפריעים. אנחנו רוצים להשמיד את האויב. ואתה מתחיל עוד פעם לדבר איתי, מוסר? לא מוסר, אתה לא מוסרי. זה לא מוסר. זה אפילו לא מוסר נוצרי, כי הנוצרים גם לא מתנהגים ככה. זה תת-רמה של מוסר. זה הכל, ואל תחנך אותי, ואל תגידו לי, ואל תגידו לי, אתה כן מוסרי, לא מוסרי. בפטריוטים אמרו, אני, כשמצטטים אותי, הם אומרים, מצטטים אותי שמחו כפיים על זה שהערבים מתו. אתכם מצטטים, כשאתם תומכים באויב, שביבי צריך ללכת, שצריך לעשות בחירות, שאנחנו נפסיד, שאי אפשר לנצח, שגמרנו, שצריך להיכנע לחמאס, שאין לזה טעם, זה מצטטים אתכם. אתם עוזרים לאויב בזמן מלחמה, זאת האמת, עם כל הכאב והצער, זאת האמת. אז אל תחנך אותנו, תודה.
זה השקר, התכוונת להגיד. קודם כל, בשורה, אני לא אחנך אותך, זה אבוד. אי אפשר לחנך אותך, אתה באמת אבוד. שתיים, אומרים שצריך להיכנע לחמאס. גם הספין הזה הוא כל כך דבילי. אח שלי, אין חמאס. השמדנו את חמאס. אין אף מפקד שם, נשאר מחט אחד פצוע, מתוך רשימה של מאות. ואני לא מדבר על סינואר, אני מדבר על אחרון הממפאים והמקים.
אז איפה החטופים?
אין כלום.
אם אין חמאס.
שתיים, גם עזה מחוקה, אין עזה. ואני לא מלמד אותך מוסר. עליונות יהודית דיברת, אנחנו עם בחירה, אנחנו עם נבחר, זה בדיוק מה שאתם עושים, זה מוכיחים לעולם שזה טעות. שאין שום עליונות יהודית, שיושבת חבורה, אתם לא נאצים, אתם סתם ברברים. אז ב-47-48 נעשו פה זוועות על ידי בן גוריון ואנשיו, כי זו הייתה מלחמת קיום, מלחמת הקוממיות האמיתית, כן, המלחמה שבאה מתוך ההתפרצות ההרגש, נוצרה פה המדינה, ואפשר היה לעשות דברים, אבל הם לא בלבלו את המוח בטלוויזיה, כמו חבורת הברברים שאתה המנהיג שלה. אפשר לנגב את השומן מהפה. אתה מסביר לי שמורידים את הבניינים עם קו העירייה לעוטף. איפה היית בשישה באוקטובר, בחמישה באוקטובר, בארבעה באוקטובר, בשלושה באוקטובר, בשניים באוקטובר, ובעוד 17 שנה כאלה. אז היית צריך להוריד את הבניינים. ועכשיו כבר, ברוך השם, כל התוחמת הצפונית מחוקה, כל הפרימטר מחוק, כל החמאסניקים מתו, והם מגייסים בני 16. אתה עכשיו, אנחנו לא בתוך מלחמה. מה שיש עכשיו, זו מלחמת שולל. זה ניסיון להאריך באמצעים לחוטיים מלחמה שנגמרה וחייבת להתחלף בבטש היומיומי. כן, אנחנו צריכים להיות במצב, ואנחנו במצב שאפשר להיכנס לכל מקום בעזה בכל רגע נתון. לא עם שלוש אוגדות, עם שלוש פלוגות. וכל ראש חמאסניקי שצץ להוריד, כמו שעושים ביהודה ושומרון, בקרוב לא נוכל להסתובב בשום מקום בעולם. באמריקה מסוכן להיות יהודי. הצלחת לדחוף את העלילת דם הנוספת שגנץ התגאה בזה שסכן חיילי גולני. השמעתי כבר את זה פה 1,000 פעמים. הוא לא התגאה. הם לקחו חלק שבו הוא התגאה, ואז הוא התגאה במשהו אחר לגמרי, באיזה בית חולים שדה שהוקם מחוץ לרצועה. הכניסו את הפראוד לקטע על גולני. בקטע על גולני הוא דיבר באנגלית, אגב, בפני קהל זר, לפני הקמת גולדסטון, כדי לעזור לנו על ניהול הסיכונים של מפקד כשהוא נלחם בתוך אזור מוכלס בצפיפות, והוא אומר, כן, ויש לפעמים קטע שבו אני ליד בית חולים, ואז אני לוקח את הסיכון, וגם עושים את זה גם היום. גם היום עושים את זה. וזה לא בגלל מוסר יהודי, זה בגלל חוקי המלחמה, זה בגלל הדין הבינלאומי, בגלל שאנחנו, כל העולם עלינו עם מיקרוסקופ, ולכן מגינים, אנחנו מגינים בזה על עצמנו, ועל הקצינים ועל הלוחמים. הלקח מהשואה, הלעולם לא עוד, לא, באמת מסכנים יהודים, אז ינון, את כל התורה הזו, היית צריך להסביר לי, ב-15 שנה שנתניהו הסביר לנו, שהחמאס הוא נכס. וכשנתניהו הסביר שם על כבש המטוס שכן הוא מאשר את הכסף הקטרי, הוא נשאל שם שאלה על הכסף הקטרי, כי הוא בדיוק שלח את יוסי כהן לקטר, והוא אמר שבשביל זה יש הנהגה וצריך לקבל החלטות וגם לשאת בתוצאות שלהן. הוא אמר את זה, לא אייזנקוט, לא סבתא שלי, הוא נתניהו. רק שהגיע זמן התוצאות הוא ברח, ועכשיו מזבלים לי את המוח עם עליונות יהודית. באמת תודה רבה, עם הלעולם לא עוד, באמת תודה רבה, הם נאצים, והיה צריך לראות שהם נאצים לפני שהם פרצו אלינו בשבעה באוקטובר.
מה עכשיו? לא מה
לא
היה.
לא אחרי.
מה עכשיו?
מה זאת אומרת מה עכשיו?
מה עכשיו? אתה כל הזמן חוזר, היה צריך. מה עכשיו? אתה רוצה להיכנע עכשיו לנאצים. אתה עכשיו רוצה להיכנע לנאצים, אתה לא רוצה להשמיד את הנאצים. אין חמאס? אז איפה החטופים אם אין חמאס? אין חמאס, אז מי ירה על העוטף, אם אין חמאס?
אני מודה לכבודו על השאלה. מבבלי. ובכן, אחרי 18 או 19 חודשים, אנחנו כבר חוצים את הזמן של מלחמת העצמאות, של מלחמת חורמה, שבה החזרנו את ההרתעה הישראלית, לא למקומה הקודם, אלא מעל. כי כן, המזרח התיכון עיניו היו עלינו בשבעה באוקטובר אחרי ההשפלה הנוראית, ועכשיו הם הבינו מה קורה למי שמעז לעשות את זה, ואני אתן לכם ספוילר, מה שקרה לעזה זה חורבן מוחלט, ואחרי שמחקנו את כל צמרת חמאס ותשתיותיו, ואחרי שפרויקט נילי של השבק שיוודא שכל נוח'בה, שחצה את הקו בשבעה באוקטובר ימות, רובם הגדול כבר עשו את זה, אבל זה יימשך עד סוף הדורות, ואחרי שהצלחנו לתת מכות גם לחברים רבים נוספים בציר השיעי, לצערי הרב החות'ים לא לגמרי מתרשים, אבל נסתדר עם זה, זה הזמן להחזיר את החטופים בעסקה שכן קיימת, זה שקר שהיא לא קיימת, אבל צריך בשביל זה לסגור את המלחמה, לסגור בשקט עם טראמפ, שאנחנו, ישראל, מחזיקה את זכותה להגנה עצמית, והיא תיכנס באימא של עזה, דקה אחרי הפעולה הראשונה, שעל פי פרשנות מחמירה, תהיה פעולה שהיא לא ציונית. זאת אומרת, אני כבר לא מדבר על קסם שיעוף שם, כן? ואנחנו נעשה את עזה בדיוק כמו שיהודה ושומרון, האחריות הביטחונית בעזה תהיה שלנו, ניכנס ונצא בוקר, צהריים, ערב ולילה, אבל במקביל נצטרף לכל מה של המהפכה הגדולה שטראמפ מנסה לעשות פה במזרח התיכון, עם הסעודים ועם כולם, כדי שאפשר יהיה לבלום את האיראנים, לא בפקה-פקה של נתניהו, שנעצר, היינו על הסף של התקיפה כבר 50 פעם, תמיד, אלא באמת, כי הרי אם הוא לא היה הדביל הזה, משכנע את הדביל הג'ינג'י, לצאת מהסכם הגרעין ב-2018, עכשיו הם היו שנתיים מגרעין, ולא עם 10 פצצות.
טוב, תראה, א', זה מצחיק, כי...
אז תצחק.
כי... אתה אומר את אותם דברים, זה אותו היגיון מעוות.
האמת לא משתנה.
זה אותו היגיון מעוות. לבוא ולהגיד שנתניהו אשם במצב של הגרעין, רגע לפני שטראמפ מחסל אותו בטוב או ברע, ולהגיד, הנה בבקשה, זה כמו להגיד, איפה הניצחון המוחלט, כשצהל עובד עליו, כן, ולהגיד, ועוד לטעון...
רגע, לא הבנתי, אתה באמת חושב שטראמפ הולך לחסל את הגרעין?
כן.
זה?
כן.
אוקיי.
כן. בטוב או ברע. לפני או אחרי שדוד לא, זיני אני מקווה שיהיה.
אני מזכיר לך רק, אבל אני מזכיר לך שהתערבנו.
מעולה, ונתתי פה עוד זה שבעזרת השם, תוך 3 חודשים אנחנו נהיה אחרי הכנעת חמאס, בעזרת השם, ואני מקווה שגם עם הגרעין, וכן, אני מאמין שטראמפ הולך לסיים את פרויקט הגרעין האיראני בטוב או ברע, כן, אני מאמין בזה, אבל מה שזה, זה כמו שאתם אומרים, איפה הניצחון המוחלט? משיח. איפה הניצחון המוחלט? עזוב מה שעשינו בצפון עם הציר השיעי, ניצחון מוחלט זה ברור. פה בחמאס אתם אומרים, איפה ניצחון למוחלט? אבל עובדים על זה, אבל איפה ניצחון למוחלט? אתם רוצים להפסיק את המלחמה כדי שתגידו לגיל ביבי?
אין שום דבר שאפשר לעשות עכשיו שלא נעשה.
טוב, שבן, ברור. ואתה אומר, וזה בדיוק מה שאני רוצה להגיד, שאתה אומר, לא, אנחנו נעשה את ההסכם, ואחר כך אנחנו נעשה כמו ביהודה ושומרון עם פשיטות. עכשיו נמצאות 5 אוגדות בתוך רצועת עזה, ולא מצליחות להכניע את חמאס, אבל אחרי שאנחנו נעשה את ההסכם, אחרי שנעשה את ההסכם, אנחנו נעשה פשיטות, אנחנו נעשה פשיטות, להכניע את חמאס? מה נעשה פשיטות, לא ואנחנו נפתור את הבעיה של חמאס בפשיטות.
אתה יכול אבל להסביר מה זה להפריע.
חבר'ה, זה אותו...
איך הרי הניצחון? בעוד 3 חודשים. הגענו. במסדר הניצחון, מה קורה?
תן לי לדבר.
לא, אבל זו שאלה. אתה שאלת אותי 100 שאלות שדיברתי.
אבל למה אתה מפריע לי?
אבל זו שאלה פרודוקטיבית.
שמה השאלה?
אתה הרי, כל הנרטיב שלך פה עכשיו, זה שעוד 3 חודשים, אמרת שחודשיים, 3, 4, לא חשוב, נקרא זה 3, נגיע לניצחון מוחלט בחמאס. איך זה נראה? מה,
כובשים את כל השטח, כובשים את כל השטח, מחסלים הרבה מאוד אנשי חמאס, כן?
כן.
אין להם שליטה על האוכל, אנחנו מחלקים לאוכלוסייה, אין להם כסף, אין להם משכורת לעובדים שלהם.
ואז מה?
בסוף, בסוף הם יצטרכו להיכנע. בסוף הם יצטרכו להיכנע.
זאת אומרת, אנחנו נראה תמונה שבה 30, 40, 50 אלף איש יוצאים עם תחתונים וידיים
למעלה? לא יודע איך זה יהיה. אין לי מושג.
אז אני אגיד לך במשפט איך זה יהיה. בדיוק איך זה עכשיו.
אוקיי, שמעתי.
תודה.
עכשיו, עכשיו, מה שאני אומר, זה שאני מקווה שכל הדברים האלה יקרו, ואני מאמין בזה, וצריך כוחות נפש, וצריך לחזק, וצריך להתחזק, ולא לרפות את ידי העם, ולרפות את ידי הלוחמים. החטופים יחזרו בכוח. הכוח הזה ישפיע על שחרור החטופים.
51 חטופים חזרו בכוח, בכוח שהופעל על ידינו.
והדבר היחיד שאני מצטער עליו היום, זה שלא הספקנו לדבר על בקס בני. כי אתם פתחתם את החקירה הנגדית. התותחים הכבדים של הפרקליטות, אחרי 10 שנים של משפט, הגיע סוף סוף החקירה הנגדית, ובמה הם פותחים הפרקליטות? באירוע מלפני 29 שנה, שמילצ'ן קנה בובה ליאיר נתניהו, ושרה אמרה לו שהיא רוצה בובה יותר גדולה. זה האירוע, זה האירוע, תכף יהיה לך זמן לענות. זה האירוע...
הוא רוצה לצאת לפרסומות, מה תחכה לי?
בסדר, 2 דקות, אני מדבר דקה, והוא יענה 2 דקות.
אז כן, עכשיו הוא נזכר.
זה האירוע, זה האירוע שבו אתם אומרים, כן, שיש לכם... אדוני, כל המשפט הזה זה פרסה. כמו כל הפרסות שעשיתם לנו במשך השנים, זו בדיחה, כן? זה דבר אחד. דבר שני, סביון נפלה. סביון נפלה. אני לא יודע עכשיו אם סביון היא חלק מישראל או מיהודה. עד היום ידעתי שסביון היא חלק מישראל, בעקבות מה שקרה שלא נתנו ליאיר גולן לעשות אירוע במקום מרכזי קולקטיבי. אני מבין שסביון נפלה וכרגע היא חלק מיהודה, וחבל, אבל זה רכש יפה שלנו.
הוא לא יסיים, שר, ולכן כנראה לא יהיה פרסומות פשוט.
והדבר האחרון, אני רוצה לשאול אותך, מה קורה עם ההפגנות בקפלן?
מה קורה עם המצור על עזה 35? מה קורה עם המצור על הכנסת? מה קורה עם השבתת המשק? מה קורה עם המרי האזרחי הבלתי אלים? מה קורה עם השיירות לירושלים? מה קורה עם שביתת הקניות? מה קורה עם מרד המיסים? חבל שאתה לא מעדכן. זה הכל. ואני מבקש ממך להתחיל לעדכן מה קורה עם הדברים האלה.
חקירה נגדית התחילה אתמול. המשפט הוא לא בדיחה, זה מדינת ישראל נגד נתניהו. כשהיה דבר דומה עם אולמרט, הוא פינה את מקומו והלך הביתה. כשקרה דבר דומה עם נתניהו, הוא הורס את המדינה ושורף אותה. התביעה הציגה אתמול נתון, לפיו 1780 ומשהו פעמים הוא אמר לא זוכר בחקירות. זה הבן אדם עם הזיכרון האולטימטיבי. התביעה שאלה אתמול ממתי הוא מכיר את מילצ'ן, ואז הוא אמר, אני מ-99...
המשולם שלכם אמר בחקירה שלו 1200 פעם, לא זוכר. מומו משולם.
99, אוקיי, 1200.
כן. הוא החוקר, הוא לא הנחקר.
אבל אנחנו מנסים, תשמע, אין לך את הקטע הזה שבאמת מנסים לסיים.
אז זה הזמן... אתה מפריע לי כל הזמן, עכשיו אתה מתלונן?
לא, אבל עכשיו אנחנו סוף סוף הגענו לארץ המובטחת. התחלת עם כל נמברים חדשים דקה לפני הסיום, אני מנסה
לא הספק לדבר על בקס בני
ב-45 שניות, אז אל תפריע כי זה לא יהיה 45 שניות. אז אלפי פעמים שהוא אמר לא זוכר כי הוא לא זוכר כלום. שתיים, כשהוא סיפר שהוא הכיר את מילצ'ן רק 99, כשהוא הפסיק את הפוליטיקה, ואז לא הייתה לי שום כוונה פוליטית, ואז הראו מהספר שלו, הספר שלו זה אסון. קטע שהוא מספר מתי באמת הוא הכיר את מילצ'ן, זאת אומרת, הרי בחקירה נגדית מה אתה רוצה לעשות? אתה רוצה להוכיח שהנאשם שקרן. ובכן, זה כבר אתמול קרה. עכשיו, מתימולי ביני אשכנזי בוואלה, עולה שנתניהו מרבה להשיב, גם עכשיו, אינני זוכר כשהוא מאומת עם שקר קודם שלו. או שהוא פשוט עונה משהו לא קשור. למשל, הבוקר, השופטת, אבל זו השאלה, אי אפשר להכתיב את השאלה. נתניהו, אי אפשר להכתיב לי את התשובה, השופטת, אבל התשובה שלך צריכה לענות לשאלה. כנראה הקונספט הזה לא מוכר לו, ואין לי מושג מה אתה רוצה עם בקס בני, לגבי סביון נפלה. אין לי
מושג.
סביון נפלה, אתם תכף, מזל שאתה מדבר על האלימות של המחאה, שאיבדתם וניסיתם לפזר אספה של יאיר גולן, שהתקיימה עם 500 איש בפנים, אבל בסדר, אתה יודע מה? זרמתי, סביון נפלה. הבעיה שלי היא שגם ישראל נפלה, בגללכם.
עובד פרל, שלום.
שלום, בוקר טוב.
זה עובד או עובד?
עובד.
עובד. קצינה גם ביחידה לטיפול, לזיהוי, לזיהוי חללים.
טיפול בחללים, כן.
לטיפול בחללים.
נכון. אנחנו okay. יחידת מילואים, חטיבה, שמטפלים בעצם, החל משלב הנפילה, יש לנו גדוד לוחמים, שהם בעצם מוספים את... מה שצריך לאסוף באזור הקרב, מביאים לזיהוי, זיהוי ודאי, מהיר ומכבד, ככל שאפשר, בשביל להודיע למשפחות שצריך להודיע להם כמה שיותר מהר, אחרי שהזיהוי הוא ודאי, ואנחנו מטפלים בכל מה שצריך לטפל בחלל, גם מבצעים את הלוויות,
אוקיי.
ההזכרות וחטיבת מילואים.
מה אתה רוצה להגיד לעם ישראל?
אנחנו... כמה מאות חיילי מילואים, שנקראנו בשביל אוקטובר, אנחנו לא יצאנו עם נשק, אבל אנחנו חזרנו עם צלקות, אחרי מאות ימי מילואים. אנחנו טיפלנו במה שכמובן אף אחד לא רוצה לעשות את זה, אבל זה מאוד מאוד חשוב. השליחות שלנו ליוותה אותנו במשך כל הימים האלו, ואנחנו לא מצטערים על שום דבר שעשינו. אבל עכשיו, אחרי זה שאנחנו מנסים לחזור לעבודה, לחזור לחיים, למשפחות שלנו, זה אתגר מאוד קשה, וביקשנו ממשרד הביטחון עזרה. ומשרד הביטחון לא פה, לא פה בשביל לעזור לנו. ואנחנו מנסים בכל דרך להעיר אותם משנתם.
מה זאת אומרת עזרה?
תראה, לחזור, לחזור ממלחמה, זה... זה מאוד קשה. הניתוק בזמן המלחמה, הניתוק מהחיים הוא ניתוק שהחזרה ממנו מצריכה המון המון אנרגיות. יש ניתוק מהסביבה, ניתוק מהאנשים, תחושה שאנשים כבר לא יכולים להבין את מה שאנחנו חווינו. לוחמים עוברים דברים מאוד קשים בשעת לחימה, ולכן כשהם חוזרים מסייעים להם לחזור, נותנים להם איזשהו סל. יש ימי התרעננות ויש מימון לטיפולים גם לבנות הזוג ולילדים. יש איזשהו סל שעוזר להם לחזור, והסל הזה הוא הכי מוצדק שבעולם. מגיע ללוחמים אחרי כל מה שהם עברו, ואולי גם עוברים ברגעים אלה. מגיע להם לקבל סל שיעזור להם. אנחנו כחברה רוצים שהלוחמים יחזרו לחיים ויחזרו לתפקד. אותו דבר גם יחידת טיפול בחללים. הם לא לוחמים, אנחנו לא לוחמים, לא מגיע לנו מה שמגיע ללוחמים, אנחנו מעריצים את הלוחמים, אבל היחידה לטיפול בחללים גם כן צריכה איזשהו סל שיעזור.
כן, זה לא, זה לא בעל חשבון, זה לא קשור, זה לא...
ממש לא קשור, אבל כמו שמבינים שם, פשוט, סלח לי שאני קצת ציני כלפי הפוליטיקה, אבל לעשות סל ללוחמים, זה מגניב, זה נראה טוב בתקשורת. ולכן...
זה גם חשוב.
וזה מאוד חשוב, ברור, אבל גם חשוב לעשות את זה למטפלים בחללים. למה לא עושים את זה למטפלים בחללים? כי זה פחות מגניב, זה פחות...
לא, צריך לטפל בזה, אתם... מה, איך אפשר לעזור?
יש את חבר הכנסת אוהד טל וחבר הכנסת מתן כהנא, קואליציה ואופוזיציה, שהם ארגנו באמת איזשהו מכתב כזה גדול, אוהד טל ארגן יותר נכון, אבל גם מתן כהנא הצטרף אליו, ועשו איזשהו מכתב גדול של חברי כנסת שהם תומכים בנו, ובשורה התחתונה משרד הביטחון צריך לבנות תוכנית. נתנו להם איזושהי הצעה, ומשרד הביטחון צריך לבנות תוכנית עם אנשי טיפול, כדי שאנחנו מדברים פה על כמעט 1,000 איש, רופאים, רופאי זיהוי, חוקרי זיהוי, עורכי דין, או כל שאר האנשים שעשו בעצם את הטיפול בחלל, שיוכלו לחזור לחיים. אנחנו מדברים כרגע על אנשים שלא מצליחים להגיע לעבודה, לא מצליחים לתפקד בעבודה כמו שצריך, לא מצליחים לתפקד עם המשפחה שלהם כמו שצריך, לאנשים שלא רואים אותם. אנחנו קמים בבוקר, כולם, כל אחד קם לענייניו, וברוך השם שאנחנו יכולים לעשות את זה, ויש אנשים שפשוט כל בוקר נהפך להם להתמודדות, ואין סיבה שזה יהיה. הם לא צריכים להפוך לנכי צהל, הם רק צריכים לקבל איזשהו סל שיעזור להם לחזור לחיים. זה כל כך פשוט שזה נשמע מגוחה.
מה, בגלל הטיפול בגופות?
אני לא אכנס לתיאורים גרפיים, אבל אנחנו מדברים על, לא רק בשביל אוקטובר, גם לאורך הלחימה, על פיצוצים.
הבנתי, על מקרים שהתמודדות עם... לא, כי נגיד, יש חברה קדיש, האנשים שם במשך שנים מתעסקים בדברים האלה, וגם אני מניח, רואים הרבה דברים קשים. אבל אתה יודע מה, יכול להיות שאנשי חברה קדישה גם כן עוברים דברים, יכול להיות, אני לא יודע.
עוברים, עוברים.
אנשי חברה קדישה אחרי אירוע, גם אגב מדה.
כן.
אחרי שיש אירוע, עושים איזשהו סבב של חוסן ונותנים סיוע, תומך לאנשים שהיו שם. אבל פה אנחנו מדברים על צוותים של מאות ימים שעשו את זה, יום אחרי יום אחרי יום. דבר איתך על מאות ימים, 450 ימי מילואים שאני עשיתי, ואנשים סביבי. המראות שאנחנו ראינו, דבר איתך על פיצוץ, על...
ברור.
מכירים אירועים קשים, ואנחנו מדברים על אחורים צעירים, על חיילי צהל.
טוב, תודה שהשמעת את הדברים, נקווה שזה יעזור. עובד פרל, קצין אג"מ ביחידה לטיפול בחללים, תודה רבה על מה שאתם עושים ועל מה שעשיתם, אנחנו מעריכים את זה מאוד, ואם אתה צריך משהו, אז דבר איתי בפרטי, נראה אם אני יכול לעזור.
תודה רבה לך, תודה רבה
לשניכם. תודה, כל טוב.
אחרי שסיפרתי לכל העולם, לכל העולם מה עשיתי, עם איזה מפורסם הייתי, הפרעות אכילה רזיתי, נרקה מתמיד והייתי רוצה לשטוף את הנפש עם מים, לצרוח שכל העולם מזדיין וללכת לישון צהריים. אני נשארת עם אמא כי אם לא אני לבד אני לא מפגרת, אני מוצאת הגנה בגברים רעבים כי אמא בה אני לא מדברת. בגדול אני יודעת את הכל, ונשמה שחזרת בי שבא לבקר אותך בלילה, לא רוצה לחזור בחוץ כולם משוגעים, ואני ילדה של אמונה, ואני הולכת לאיבוד ותמיד אני מוצאת אותך למעלה, תן לי איזה אור ותלמד אותי לזכור שאני ילדה של אמונה. אחרי שלימדתי את כולם לכתוב לעיתים עם בית של ראפ, שמעתי שזאתי וזאתי וזאתי עושות בדיוק את אותו הדבר, זאת לא בוכה, זאת מקנה, זאת לא כותבת שירים מקונה, גדלתי בלי אבא בבית שבור, נשמות בחיים לא תהיו הדייה, הייתה חברה ששברה לי את הלב, לא ידעתי כאב עם בנות, אל תקטין בן אדם ליד כל העולם, אתה לא תהפוך לגדול, ומאז אני קצת מבולדלת, שונאת את עצמי ופגועה מכולם, ואיך יש לה הכל ועדיין רוצה את שלי, ריבונו של עולם, והנשמה שחזרת בי שבא לבקר אותך בלילה. לא רוצה לחזור בחוץ, כולם משוגעים, ואני ילדה של אמונה. ואני הולכת לאיבוד, ולא תמיד אני מוצאת אותך למעלה. תן לי איזה אור ותלמד אותי לזכור שאני ילדה של אמונה. לפעמים, ככה לפעמים, לא יודעת למה ועל מה כולם עושים. אני של החיים, ילדה של החיים, בא לי לעלות למעלה לחבק את אלוהים. לפעמים, ככה לפעמים, לא יודעת למה ועל מה כולם עושים. אני של החיים,
ילדה של החיים, בא לי לעלות למעלה לחבק את אלוהים. תגיד תודה גם לאופיר מור יוסף, אליאור פוזניאק, שהיו אחרים על השידור ברדיו כל רגע, לעידו טבת, אמיתי דואק ורעות מתתיהו ארגון, מיד אחרינו ארל סגל ואייל ברקוביץ', תודה בן, תודה לכם שהייתם איתנו. זאת יודעה, יש עליה, אהבתי את הכיוון שלה. תראה, אני, ככל שאני יותר ויותר שומע, אני יותר ויותר מבסוט. שפויך.